שלום. אנחנו אחרי הפסקה ארוכה. מה? כן. אני רציתי להגיד מאוד. אני חושב שזה היה אחרי פורים. כאילו, כשפתחנו את הנושא שעכשיו אנחנו נמשיך אותו, זה היה השיעור שלפני פורים, ואחרי פורים דיברנו על פעם אחת על פסח. אז בשיעור הזה שלפני הקודם, אנחנו פתחנו בנושא הזה שמה שכתוב לכם, ברור המידות ונסירתן, שאמרנו שיש לו עוד המשך, נושא ב', שזה ממש ברור המידות, אבל הנושא הראשון היה עבודת המידות מהשכל להרגל. ושם אמרנו שאדם שכמו שהרב כותב כאן, ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים, דהיינו אדם הרוצה להתקדם, לכבוש מידה, או לחילופין להשיל ממנו איזושהי מידה, השלב הראשון זה כמו שהרב כותב, לדעת להבדיל בין טוב לרע, איזה מידה הוא רוצה בה, איזה מידה הוא לא רוצה בה. זה השלב הראשון. ואחרי זה יבוא השלב של, ועכשיו גם לנסות להלביש את זה על אישיותו. אמרנו שהיכולת להגדיר טוב ורע, לדעת איזה מידה ראויה, איזה מידה לא ראויה, מקורו בשכל, והחידוש שבשכל זה שביכולתו של השכל לדעת מה טוב ומה רע, גם כשאני שקוע בהרגלים הפוכים לגמרי. תוך כדי שאני מכור לאישון, אני יודע שזה לא טוב. תוך כדי שאני מכור לפלאפון, אני יודע שזה לא כדאי. תוך כדי שאני אוכל בידיים, אני יודע שזה לא נימוסי, וזה החידוש. אמרנו מה מייחד, שאלנו מה מייחד את השכל שמאפשר לו את הדבר הזה. להיות שכמה שאני, איפה שאני לא יהיה, עדיין השכל יכול לשמור על ידיעה מה האמת, מה הטוב ומה הרע. ואמרנו, כוחות הנפש ומידותיה הם טבועים בתוכנו, הם בגוף. דהיינו, אנחנו, הם בתוך ההרגל. קשה עכשיו להסביר את זה, ולכן אנחנו אוטומטית מגיבים למה שהורגלנו אליו. השכל הוא בעל היכולת לצאת משם. זאת אומרת, אם אני רואה סיגריה אוטומטית, אני רוצה אותה, השכל הוא כמו רב חובל של ספינה שטובעת בזרם. או כדברי המסילת ישרים, סוס שוטף במלחמה. אם אנחנו נדמה את הגוף שלנו, את הרגלנו ואת מידותינו לסוס שוטף במלחמה, השכל זה האדם שיושב על הסוס ויכול להגיד לסוס, היי, זה לא הכיוון. לא בהכרח שהוא ישתלט עליו, אבל הוא יכול לדעת שזה לא הכיוון. וגם רב החובל, כמה שהספינה תסער, רב החובל יכול לדעת, רגע, אנחנו לא בכיוון הנכון. לכן מגדיר המסילת ישרים שכל, שבסיס לכל התקדמות, זה שיתברר ויתאמת. דהיינו שיהיה ציור מבורר. מה אתה רוצה להשיג? לאן פניך מועדות? מה המידה? מה אתה רוצה לתפוס? מה אתה רוצה להיות? כי אם לא יהיה לרב החובל ציור מוגדר, לא תהיה שום אפשרות להשתלט על המערכת, על האונייה, על הגוף, על ההרגלים. לא נוכל לעולם לצאת. חשוב להדגיש, נקודה שלא הדגשנו בפעם הקודמת, אנחנו מאוד מדגישים את היכולת השכלית, את היכולת של השכל, ליצור ולחולל שינוי. אבל היכולת של השכל היא לא רק לחולל שינוי, אלא השכל הוא גם זה שמוביל אותנו בשגרה. דהיינו, אני יכול שנים למשל לשבת וללמוד תורה, למה? על אף שלא תמיד זה נעים וקל, כי אני חושב שזה חשוב, כי אני הגעתי למסקנה שזה חשוב, כי שמעתי שזה חשוב. אדם יכול לבחור מקצוע ושנים להתמיד בו, כי הוא מבין שחשוב מאוד להיות במקצוע הזה. או לגור באיזשהו מקום, כי יש לו איזושהי הבנה שכלית שכך נכון לעשות. לכן השכל הוא לא רק רב חובל במובן שהוא יכול ליצור שינוי, אלא זה גם הדבר שיכול להרזיק אותנו לפעמים שנים באותה שגרה, אבל באותה, וזכן זה דבר גדול, אבל באותה מידה השכל גם יכול להיות הדבר, כיוון שהוא זה שמצייר את הציורים והוא מגדיר את הטוב ואת הרע, השכל גם יכול להיות דבר לא רק שלא יוצר את השינוי, אלא גם תוקע את השינוי. אם אתם זוכרים את השיעור כן האחרון שדיברנו בו על פסח ודיברנו על חירות ואמר, ציירנו קצת את האווירה שלפני, שיש רבים שיכול להיות שלא מאוד טוב להם באווירה הזאת שלפני פסח או באווירה של ימי שישי הלחוצים, ואתה תגיד להם את זה ותלמד אותם הלכתית שאין בזה צורך, וגם תעביר להם את כל השיעורים בעולם על עניין החירות ועל החמץ ותגיד, תראו איך אנחנו בעצם כל הזמן עסוקים בחמץ כשאנחנו כל כך מתעצבנים, ועדיין אם יגידו לך, כן, אין מה לעשות, אבל זה פסח. נכון, זה פסח, זה עניינו, ככה זה. או כנ"ל ימי שישי, תראה להם איך נראים ימי שישי, ויגיד לך, אין מה לעשות, אבל ימי שישי זה דבר לחוץ, ובחורף בכלל אין. זאת אומרת, גם כשאני כבר ארגיש הרגשות הטובות, השכל עדיין יהיה, יכול לפעמים להיות בציוריו הדבר שלא יאפשר את השינוי. לכן אני אומר עוד פעם, השכל הוא רב החובל. לפעמים רב החובל עקשן, והוא לא יקשיב למלאכים שיגידו לו, תשמע, אנחנו לא בכיוון. לפעמים הפוך, רב החובל הוא היחיד שכשהוא רואה את הבלבול, הוא יכול למצוא את הדרך החוצה. אבל זה חידושו של השכל, שהוא יכול להיות מנותק מהכל. כיוון שכך, אמרנו, זה גם החיסרון שלו. מה החיסרון? שכיוון שהוא מנותק ולכן הוא יכול להחליט החלטות שלא קשורות לאיפה שאני באמת, אז אני גם יכול מה? לרצות מאוד לעבור שינוי ולומר זה לא טוב, אבל זה לא יגיע לחיי בכלל. אני יכול תוך כדי שאני מאשן המון להגיד זה אסור, זה נורא, זה וכולי, ואנחנו יודעים שזה לא תמיד משפיע על שום דבר. כי זה יתרונו של השכל, אבל זה בדיוק, כמו שאמרנו, גם חסרונו. לכן איך האדם שאוכל מהר ויודע שלא טוב לאכול מהר, והוא אומר לילדים שלו, לא כדאי, לא כדאי, זה לא טוב. מה תהיה הדרך שלא ליפול פעם הבאה באותו מקום? הבאנו למשל את הדוגמה לאדם שנכנס למפגש עם חברים. כשהוא נכנס, תמיד מרגיש שהוא מדבר יותר מדי, והוא לא רוצה לדבר, וזה מיות, ואחרי זה הוא תמיד מתחרט. אין שום אפשרות שזה לא יחזור על עצמו אותה סיטואציה, אלא אם כן, אנחנו, מה נעשה, אתם זוכרים? קצת נעצור. נעצור הכוונה, נרגיע את הסוס, ואז נכוון אותו מחדש. נעצור, למשל, אמרנו, לפני שאתה נכנס לאוטו עם החברים, תזכור, הסיטואציה הזאת מועדת לפורנות. אני לא אוהב להיכנס לסיטואציה הזאת. אני יודע שאני הפעם, מה שאני אעשה, אני לא אדבר ברבע שעה הראשונה, אני סתם זורק דוגמה. דיברנו על שעת השכבה, אם אתם זוכרים. שאמרנו, שעת השכבה בבית, הרבה פעמים היא שעה שיכולה לגרום לאנשים לחוס. הטבע הפשוט הוא להגיד, זה נורא, זה לא טוב, זה ממש לא בסדר שזה ככה. הסיכוי שזה יקרה ויהיה שינוי הוא אפסי, אם לא לפני שתיכנס לסיטואציה, אתה תגיד, רגע, אני מכיר אותה, לא אוהב אותה, לא רוצה אותה. אני הפעם יודע שזה לא יקרה. למה? כי אני הפעם לא אתן לעצמי שזה יקרה. קצת חשיבה, קצת עצירה. כמו שהרב קרא לזה, להשקיט את מידותינו. בלי השקטת המידות, אין אפשרות לכאורה לשנות הרגל. וכאן אני רוצה לחדד עוד נקודה שלא אמרנו פעם שעברה. זה עצירות של 3 דקות לפני, לפני שנכנסתי לאוטו, לפני שנכנסתי לחדר, לילדים. אולי כן אמרנו שלפעמים העצירה היא גם של יום יומיים לפני. זאת אומרת, האדם שתמיד מתלונן על זה שהסדר יום שלו מבולגן והוא לא מצליח לקום בבוקר, אין סיכוי שתצליח לקום בבוקר אם לא תעצור ותשאל את עצמך מה צריך לעשות כדי שתקום בזמן. זה אומר למשל לשים שעון מעורר, זה אומר למשל ללכת לישון יותר מוקדם, זה אומר למשל להתחיל את היום יותר מוקדם, להתחיל את הערב יותר מוקדם. לפעמים העצירה היא אחרת כמעט ואין סיכוי שמשהו יקרה. ואני רוצה פה להוסיף יותר ולהגיד, וזה לפעמים יותר מיום, זה גם יכול לקחת שבוע. דוגמה למשל, אם אנחנו מזכירים תמיד את ימי שישי הלחוצים, והחלטנו שרוצים לשנות, אל תצפה שאם בחמישי בלילה כמו תמיד התחלת לבשל, ב9:30, 10 בערב, ואת הגיוצים ואת הכביסות ואת כל הדברים אתה מנסה לעשות מחר, אל תצפה שיקרה משהו. אולי צריך לשבת איזושהי פעם ולהגדיר. את זה מתחילים ביום רביעי בבוקר, את זה עושים בחמישי בבוקר, את זה עושים בחמישי בלילה, כדי שיום שישי יהיה יום בנחת. ואם דיברנו על פסח פעם קודמת, על אותו עיקרון. גם אם אתה תצא מולהב מאיזשהו שיעור ותגיד, השנה בעזרת השם אצלנו בבית, פסח יהיה בלי חמץ, בלי חמץ בנפש, בלי ההחמצות כמו שדיברנו, בלי הדברים שאחרי זה כל יום מתחרטים עליהם, אז זה לא יקרה כנראה אם לא תגדיר מראש מה אתה רוצה שיהיה, וטוב לעשות את זה אולי כבר באלף ניסן, ולהגדיר בדיוק מה אתה מתכוון לנקות, ומתי ואיפה, ובאיזה שעות, לא צריך על הדקות. הכוונה כאילו מה אתה מרשה לעצמך, כי אתה יודע שיש ילדים בבית או אין ילדים בבית, תלוי כל אחד לפי עניינו, אחרת אין סיכוי שאם לא יהיה תכנון של שבועיים מראש, שהשנה בעזרת השם יהיה טוב. להמשיך להגיד את זה, נמשיך להגיד שהשנה בעזרת השם, והשנה הבאה בעזרת השם, אבל זה כנראה לעולם לא יהיה. זה חוזר לחובת התלמידים שהזכרנו, שאמר, הזכרנו את מה שאנחנו תמיד בסוף שנה, אומרים, הלוואי ששנה הבאה, אתם זוכרים? נהיה צדיק. שנה הבאה בעזרת השם הכל יראה אחרת. בעזרת השם, יהיה מצוין. ואמר חובת התלמידים שזה לא רצון, אלא משאלת לב. החזרה היום ארוכה בגלל שאנחנו צריכים להוריד אבק מחודש וחצי, ולפני פסח היה גם המון אבק, אז אני לא יודע גם מה נשאר עלינו. אבל בכל אופן אני אומר, אז כן, אז לכן אני אומר, הנקודה הזאת של שהוא אומר, יש רצון ויש משאלת לב. האני שאומר, הלוואי שיהיה לי מיליון דולר, אומר חובת התלמידים, זה לא רצון, זה משאלת לב, זו תפילה. הרי הוא לא יודע איך הוא הולך לעשות את זה. רצון של אני למשל זה להגיד, אני חייב למצוא עבודה, אני אמצא. כנ"ל אומר חובת התלמידים, לבוא ולהגיד, בעזרת השם שנה הבאה, זה יקרה, כן, היום אני אגיע הביתה ואני לא אכעס בכלל. כמה שאני תרוד, לא. אם לא יהיה מוגדר לך איך אתה הולך לעשות את זה, למשל, העצירה לפני הכניסה לבית, כדי לא להביא איתך את כל המטען השלילי שהבאת מבחוץ, כדי לא להתפוצץ אל כולם בבית, כנראה שזה לעולם לא יהיה. לכן חייבת העצירה, השקטת המידות, ההחלטה, ואז אפשר לגשת ולנצח את הסיטואציה וליצור את השינוי. השכל ורב החובל מקבל ההחלטות, הוא מנותק ולכן הוא מסוגל לקבל החלטות, זאת מתנה של ריבונו של עולם, גם כשאני שטוף, אני יכול לדעת שאני צריך להגיע למקום אחר, אבל אותה מתנה חסרונה, שהיא לא במקום משנה, כי השכל יכול לדבר הרבה, אבל החיים נמצאים במקום אחר, לכן הדרך להוריד מהשכל למטה, זה להשקיט את המידות לעצור, ועכשיו להיכנס חזרה לסיטואציה. זה מידת הזהירות של המצילת ישרים, שחידשנו פעם קודמת, שזה לא רק חשבון נפש על העבר, כמו שאפשר להבין את המצילת ישרים, שתמיד אומר לעשות חשבון נפש, אלא זהירות זה לאן פניך מועדות. תשאל את עצמך אם אתה יודע לאן, תכוון את עצמך לאן שהוא, תפקח על מעשיך וענייניך, כמובן קמת בבוקר, תשאל את עצמך ומה הלאה. אתה הולך לישון, תשאל את עצמך מתי אתה רוצה לקום, ומה אני עושה בשביל זה. זאת זהירות, לפקח על מעשי וענייניי. אפשר לקרוא את הכל פה בדף, אנחנו לא נעשה את זה, אבל מי שרוצה להיזכר, הכל כאן כתוב. מה שאמרנו עכשיו על הזהירות, זה במקור החמישי. ובזה אנחנו נסיים את החזרה ונתחיל קצת את העניין שלנו. מקור אחד שלא קראנו בדף הזה, זה הרמב״ם. הרמב״ם בשמונה פרקים, שהוא בפשט נקרא אותו וננסה להוציא ממנו שני דברים. הדבר הראשון זה מה שאמרנו עד עכשיו, והדבר השני זה עניין אחר שהוא בעצם ענייננו היום. הרמב״ם בשמונה פרקים, בסוף הפרק הראשון, זה המקור השלישי, שם אומר הרמב״ם שבפרק הראשון של שמונה פרקים הרמב״ם מחלק את הנפש לחמש כוחות, לחמישה חלקים. החלק הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. ממשיך הרמב״ם ואומר, ומפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה, הוא עושה סיכום. הזן, תסתכלו בבקשה בפנים, והמרגיש, והמדמה, והמתעורר, והשכלי. בלי להבין את כולם, אנחנו נתעסק בשכלי. ממשיך הרמב״ם ואומר, ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה או חלקיה, דהיינו הנפש האחת שדיברנו עליה, הרמב״ם פתח את הפרק בזה שנפש האדם היא אחת. דע שזאת הנפש האחת שעכשיו הערכנו בלספר על כוחותיה וחלקיה, חילקנו אותה לחלקים ופירטנו כל חלק מהו, תדע לך שהנפש הזאת היא כחומר והשכל לה צורה, ואם לא תיכנה לה הצורה תהיה מציאות ההכנה שבאה לקיבול הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. מה פשט? ננסה להסביר. אומר הרמב״ם ש הנפש היא כחומר והשכל צורה. מה זה חומר ומה זה צורה? שמעתם פעם את הביטוי הזה? חומר וצורה. מהר"ל משתמש בזה הרבה. חומר וצורה. באופן פשוט נגדיר צורה, דהיינו המשמעות של הדבר. ככה נהוג להסביר. התכלית של הדבר. עכשיו, מה הקשר בין המילה צורה לתכלית? אז ננסה להסביר את זה בצורה יותר פשוטה. כאשר לדבר יש צורה, אני מבין שגם כנראה מה? יש איזושהי כוונה שעמדה מאחורי הדבר. דהיינו, כאשר נשפח דיו על השולחן באיזשהו חוסר סדר, כנראה שאף אחד לא חשב איך לשפוך אותו. אבל כאשר בן אדם רוצה משהו שיחבס לו בגדים, אז מה הוא עושה? הוא בונה מכונה. אני מסתכל על המכונה ואני רואה, וואו, זה מכונת כביסה. מה אני מבין שעמד מאחורי מכונת הכביסה? איזשהו רצון לברוא מכונה שתוכל לחבס גדים. בואו עכשיו נחדד את הדברים ונשאל. כשאני לוקח למשל מסור או סכין, מה חותך בסכין? מה חותך בסכין? באופן פשוט, כולם צריכים להגיד, הברזל, המתכת. והתשובה היא, הצורה של הסכין. למה? כי הרי אם לא היה את הלהב, אז הסכין לא היה חותך. מתכת סתם לא חותכת. דהיינו, כאשר יש אדם שרוצה לעשות דבר שחותך, אז הוא לוקח את החומר, שזה המתכת, והוא מעצב אותו לפי הרצון שלו. מה חותך בסכין? הצורה. מה מחזיק את הספרים בשולחן? הצורה של השולחן. החומר של השולחן זה המתכות והעץ, גם כשהם שוכבים על הרצפה. זה החומר של השולחן, זה המתכות והעץ. השולחן, החידוש בשולחן, זה הצורה שלו. כשאני רואה שולחן, אני מבין שמישהו כנראה רצה מה לעשות, איזשהו כלי שאפשר עליו לכתוב ולשים עליו ספרים. ממילא המילה צורה עכשיו באמת מובן, למה צורה היא המשמעות של הדבר. כי גם בצורה של כלי, המשמעות של הכלי מופיעה בצורה שלו. לכן מה שחותך בסכין זה הלאו, זה הצורה, ומה שמרזיק בשולחן זה הגובה שלו, זה השולחן שבו, או האפשרות לכתוב על השולחן היא על הצורה שלו, על הפלטת עץ, כשהיא על הרצפה אי אפשר כל כך לכתוב. החומר זה החומר גלם, והצורה זה מה שאני רוצה לעשות עם החומר, לפי הכוונה שעומדת מאחורי. זה מובן? במובן הזה אומר לנו הרמב״ם, הנפש היא כחומר. הנפש היא דבר כמו חמר, כמו עצים וברזלים של שולחן ששוכבים על הרצפה. אתה יכול לעשות איתו ככל העולה על רוחך. זה כמו חמר. השכל הוא יכול לתת לי כיוון. הוא יכול להחליט לנהל את האכילה, וכמו שאומר הרב סולובייצ'יק, מהרוחה להפוך אותה לסעודה, ולהתחיל לאכול לפני השם, ואז לעשות מהאכילה משהו שהוא קצת משמעותי. אני יכול כל דבר, אני יכול את כוח הכעס לתעל למקום אחר. דיברנו על זה בעריכות בשיעורים הקודמים הקודמים. זה הנקודה של הנפש היא חומר, והשכל הצורה נותן את המשמעות, נותן את הכיוון, מגדיר לאן, מה לעשות עם הכוחות האלה שנקראים נפש. נמשיך הרמב"ם ואומר, ואם לא תיכנה להצורה, תהיה מציאות ההכנה שבה לקיבול הצורה היא לבטלה. זאת אומרת, אם האדם לא יקנה צורה, יוצא שהיכולת, ההכנה שיש בנפש לקבל צורה, הרי חומר גמיש הנפש, יוצא שבעצם זה לבטלה. כי לא השתמשתי בשכל כדי לעשות מהנפש משהו משמעותי, וכאילו היא מציאות הבל. והנפש היא בעצם הופכת להיות כהבל. אני אומר עוד פעם, כמו שיהיה לנו עצים ומתכת על הרצפה, ולא עשינו מהם שולחן, אז למה הם כאן? החומר הוא מיותר, הוא סתם שוכב. בסדר? אז מה שאומר כאן הרמב״ם זה בעצם מה שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם לכאורה. שזה השכל הוא רב החובל שמנווט את הספינה הסוערת. אבל עכשיו אין לנו מטרה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. לכן הבאנו את הרמב״ם בשביל עוד דיוק חשוב שמוביל אותנו למקום אחר. מה העוד דיוק שיש לנו כאן בדברי הרמב״ם? אומר הרמב״ם שחלקי הנפש חמישה. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. אנחנו עד עכשיו הרצנו את השכל מאוד. אמרנו שהוא רב החובל. הוא מנהל את הנפש. הוא המגדיר לה, הוא אומר לה, הוא מושיב אותי שנים בבית מדרש כי אני, כי הוא החליט, כי הוא הבין, כי הוא... אבל אם מסתכלים ברמב״ם, רואים פתאום שהשכל הוא בסך הכל אחד ממה? מחלקי הנפש. במילים אחרות, עם כל גודלו, הוא לא מעל הנפש, הוא אחד מהחלקים. זאת אומרת, גם השכל בסופו של דבר משועבד למה? משועבד להרגשת החיים. משועבד לנפש בעצמה. אתם מבינים מה שאני רוצה לומר? להרגשת הנפש הכללית. אני אסביר תרף בדוגמה ואז תבינו מה אני מתכוון. זאת אומרת, רואים כאן מהרמב״ם שגם השכל עם כל גדלותו הוא אחד מחלקי הנפש, ולכן הוא משועבד להרגשת הנפש הכללית. כדי שתבין יותר את הסיסמה הזאת, נביא דוגמאות פשוטות. הדבר הזה מאוד מסביר תופעה מוכרת, שעל אף שבן אדם יכול בשכל מאוד להאמין בדבר מסוים, ובשכל הכל 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 נראה לו שכך צריך לעשות, עדיין הוא מסוגל לבוא ולהגיד, כמה שזה נכון, אבל אני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה. דוגמה שאני אוהב להביא בשידוכים, יכול להיות שהשטחן מציע הצעה, ואני על הדף מסתכל ואומר, וואו, זה בול זה, זה בדיוק מה שלכאורה אני מחפש, זה ממש מתאים בהגדרות, וכשנפגשים אני פתאום אומר, תראה, זה ממש נראה, זה נכון, זה ממש נראה מתאים בדף, אבל אני, זה ממש לא מתאים לי. אני לא מסוגל, זה לא שייך. אני יכול בשכל לדעת שמאוד חשוב ללמוד תורה, ויהיה לי את כל ההסברים, ואף על פי כן מה יגיד האדם שלא מתאים לו ללמוד תורה, מה הוא יגיד? אבל זה ממש לא אני, זה לא שייך, זה לא מתאים לי. כן? אני יודע שחשוב מאוד לעשות שירות צבאי ארוך ולהיות קצין בכיר, אני מאוד מבין את החשיבות, אבל אני אומר, עם כמה שאני מבין את זה בשכל, אבל זה ממש לא אני. אני בוחר לגור באיזשהו מקום, ואני יודע שגם חשוב לגור במקומות אחרים. נכון? בכל מקום יש את יתרונו. אז למה אני גר פה? כי מעבר לזה שזה חשוב, פה זה מתאים לי, מקום אחר, אני לא מסוגל לגור בו. במילים אחרות, השכל עם כל גדלותו, ובסופו של דבר משועבד, אני קורא לזה להרגשת החיים. לנפש בכללותה. למקום ששם הוא הנקודה הכי אותנטית, שזה אתה בעצמך, והשכל לא יכול ואסור לו לנצח מקום כזה. אדם שחוזר בתשובה יכול בהחלט להכיר את התופעה. אני, בשכל יש את כל הסיבות בעולם, למה לא לעשות את זה עכשיו? כחברתית, כי זה, כי זה, כי זה. ואף על פי כן יש איזשהו קול פנימי כזה, שאומר לי, תשמע, אבל לא טוב לך, אתה חייב לשנות, אתה חייב לשנות, אתה חייב לשנות, אבל יש לי את כל ההסברים למה לא, זה המשפחה והחברים והכל, ואף על פי כן יש, אנחנו קוראים לזה הרגשת החיים, שזה המקום האותנטי והעמוק ביותר באישיות שלך, שזה המקום שבו אלוקים בעצם מדבר איתך, ואתה מרגיש משהו שכמה שהשכל יחשוב, זה בסופו של דבר לא תמיד יעמוד, אם אני לא שייך לאותו דבר. זה המקום האותנטי והעמוק ביותר באישיות. זאת הנפש בתארתה. זה אתה. זה המקום שעליו אתה אומר כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי. אתה יודע מה? נגיד קודם. זה המקום שעליו אתה אומר כל בוקר, נשמה שנתת בי, תהוריי. זה מקום שכמה שהשכל ידבר, יש משהו שהוא לפני השכל, שזה מה שאני חי. מה שאני באמת שייך אליו, או מה שאני ממש לא שייך אליו. בסדר?
כן. אז
אני לא יודע, חיצונית אתה מתכוון?
מעבר לחמישה הכוחות של האדם.
שהיא מעבר ליכולת, שם האדם לא יכול לגעת. זה כמו זרע של עץ. שהעץ כמה שאני בתור חקלאי יכול להוריד ענף, לגעת, לחשוב שלא טוב לעץ, יש משהו שמניע את העץ הזה. וזה לא בר שינוי. זה הארד דיסק שאלוקים יתמין בך, שהופך אותך, הלוואי שהייתי זוכר את השם שלך, אני כל פעם שוכח, אבל אלון, שהופך את אלון להיות אלון. הנה, זה גם אפילו שם של עץ, אתה מבין? אבל זה לא מכוון סתם. אבל כן, זה מה שעל שמו אתה נקרא. זה התוכנית. תרף אנחנו נגיע לנקודה הזאת שבשכל אפשר לבנות מסגרות רחבות שכולנו נהיה שם. אבל המקום האותנטי הזה זה מקום שהוא רק שלך. ואם אנחנו מבינים את הדברים, פה אנחנו רוצים להגיע לעוד איזשהו שלב, שזה על היחס בין השכל והרגש והרגשת החיים. אחד הדברים, אתם יודעים, בואו ניתן למשל עוד דוגמה לעניין. אני הייתי קורא למקום הזה שנייה, נקודת האמונה. נקודת האמונה, כמונה, המקום שבו בעצם אלוקים מדבר איתך בלי הבנות. אתה פשוט זה אתה. ניתן למשל דוגמה, יכולה להיות מציאות למשל, אתם מכירים את זה, ואז נבין גם את הקישור למילה אמונה, שנגיד, נאבד לי, אני ישן בדירה, ונאבדו לי הרוגלחים מהארון, או האמפי, כן? עכשיו, אם יש לי חבר, או אדם בחדר, או בפנימיה, שאני לא ממש מאמין לו, אז גם אם בשכל, יש לי הרבה סיבות לחשוב שזה לא הוא זה שעשה, באופן טבעי אני יכול מה? לחשוד בו, אבל השכל בסוף יגיד לי, תשמע, אין סיבה להגיד שזה הוא, בגלל... כי הוא לא היה פה ודברים כאלה, אז אני בסוף אגיד, טוב, אתה יודע מה? אני מקבל, אני לא אחשוד בו. אבל יכול להיות גם מקרה הפוך, שהחבר הכי טוב שלך, אתם מכירים את זה שיש חבר שיש בו אמון מוחלט, ואז כמה שהוא היה לבד בחדר באותו זמן, ובאופן טבעי מי שלקח את ה-MP זה הוא. השכל אומר, שכל ההוכחות אומרות הוא, ואף על פי כן אני אומר, זה ודאי לא, לא יכול להיות. בוא אני אפילו לא מתחיל לחשוד. יש בך איזה אמון שהוא מעל למה שאומר השכל. השכל הוא חכם, אבל האמון הוא גדול יותר. האמון בחבר, כמו האמון בחייך, הם גבוהים מהשכל. זה גם גודל האמון בין איש לאשתו, עד שהגמרא מספרת בשבת, שנייה אחת. אני פשוט מרגיש לא טוב, אני חייב לשתות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מן מאור. עד שהגמרא אומרת במסכת שבת, שבא אדם אחד לרבי, ואמר לו, אשתך אשתי, ובניך בניי. במילים אחרות, אשתך בגדה בך. אמר לו רבי, רצונך לשתות כוס יין? נתן לו כוס יין, שתה ופקע. פקע, הכוונה, מת או קרה לו משהו. אז הרב בעניה אומר, צורה מאוד פשוטה, הוא אומר, אדם מבחוץ לא מצליח להבין מה זה רמה של אמון שיכולה להיווצר בין חברים, ויותר מזה בין בעל לאישה. מה ציפה אותו אחד שבא לרבי, שרבי יעשה? שרבי יתחיל לשאול שאלות. רגע, רגע, אתה אומר, אשתך, אשתי, על איזה יום אתה מדבר? אותו ערב? רגע, אותו ערב, איפה היא הייתה באמת? לא. ואז בסוף הוא השתכנע, כי הוא ימצא איזשהו אליבי שהיא לא הייתה שם באזור. לא יכול להיות. אבל, אומר הרב, אותו אדם מבחוץ לא הבין שכשמדובר על אמון אמיתי בין אנשים, זה בכלל לא עולה כאב האמינה. אפילו שבשכל יכול להיות שיש לי כל מיני ניסיונות להוכיח לך שאולי, אבל אני מראש אומר, הוא ודאי לא יעשה את זה. אתם מכירים את הדברים האלה? שאדם נפטר ואומרים, ברור לי שזה מה שהוא היה אומר. הברור לי שזה מה שהוא היה אומר, זה לא כי אני עכשיו יכול לראות לך איפה זה כתוב, אלא זה הפך להיות משהו בחיים. זה האותנטיות שלנו שנפגשו, זה הנשמה האחת. זה הרצונך לשתות כוס יין של רבי, שאני לא מפקפק אפילו, אלא אשתי ודאי לא אמרה דבר כזה. לא יכול להיות. כנ"ל באדם הפרטי, אני יכול לדעת המון דברים שצריך לעשות, אבל אני לא מסוגל לעשות אותם. לכן כמה שחשוב ללכת לגור בשכונה הזאת והזאת, אבל אני פשוט לא מתאים לזה, אז אני לא עושה את זה. לא עושה את זה, הכוונה, זה פשוט לא שייך. והשכל באיזשהו מקום צריך לקבל את המרות של האני הזה, כי אם השכל יהיה לכם, או שזה חסר סיכוי, או שאני כל חיי היה מה? בתחושה של קיבוץ, של מרמור, של מלחמה פנימית. ופה אני רוצה להגיע לנושא של רגש, שכל והרגשת החיים. אתם ודאי שמעתם את מה שנוהגים להגיד, שהרגש הוא דבר שכל הזמן משתנה. ולכן אנחנו הולכים לפי השכל. והדבר הזה לכאורה נכון. הנקודה שאני חושב שזה חצי אמת. דיינו, יש אמת יותר מזה. במילים אחרות, הרגש הוא בהחלט דבר משתנה, ולכן אפשר להחליט על פיו. דוגמה, אני לומד מקצוע של 4, 5, 6, 7 שנים, ופתאום קורס אחד מעצבן אותי לגמרי. אז אני אומר, נמאס לי כבר, אני לא רוצה להיות רופא. הרגע. פה יגידו לי, שנייה, רגש זה דבר משתנה. כמו שאמרנו, הרגש כמו המידות זה דבר שהוא כמו הספינה מתרפת בים. יום אחד אסל, יום אחד בסל, השכל מצליח לשמור על ראש למעלה ואומר, רגע, אבל אתה יודע מה המגמה, להיות רופא, חכה שנייה. לכן לא מיד סומכים על הרגש, אתה בקשר עם בחורה, או את בקשר עם בחור, והדבר מתמשך, והיה מאוד נחמד, ופתאום פגישה אחת לא מוצלח, נמאס לי, רגע, שנייה, יגיד השכל, שנייה, רגע, יש תוכנית ארוכה יותר. פה לא נכון יהיה להכריע על פי הרגש. הרגש משתנה, השכל קבוע. אבל, אם, ותקשיבו טוב, זה נפקמינה לכולנו ממש כל הזמן. אם הרגש כל הזמן חוזר, אז אין לנו חלון יותר נקי וטהור להרגשת החיים הכי עמוקה יותר מהרגש. הרגש הוא הופך להיות החלון הכי נקי להכיר את המקום הכי הכי פנימי שבתוכי. זה מובן? זאת אומרת, אם אני בקשר ארוך עם פלוינית ופתאום פעם אחת לא מוצלח לי, אסור להכריע. אבל אם אני רואה שזה חוזר, לא טוב לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פה לא נכונה האמירה השכל מכריע, כי פה הרגש החוזר זה בעצם קריאות של הרגשת החיים שאומרים זה פשוט לא מתאים, זה לא שייך. ניתן דוגמה אחרת. אדם בחר במקצוע, הוא בוחר במקצוע, ויום אחד הבוס כעס עליו. אז הוא אומר, נמאס לי, אני עוזב. רגע, לא עוזבים כל כך מהר. הרגש משתנה. השכל שומר על ראש מעל המים. אבל אם כל יום שאני מגיע לעבודה, אני מגיש, וואו, זה לא זה, זה לא אני, זה לא מתאים. תוך כדי לימודים, אני לא יום אחד מרגיש את ההרגשה הזאת, אלא כל הזמן אני מרגיש את ההרגשה הזאת. כשאני יושב ומברר לעצמי מה אני מרגיש, אני לא מגלה שאני רק שונא מרצה אחד שכל יום מלמד, אלא אני מרגיש, וואו, זה פשוט לא אני. הלא אני הזה, לא אני, זה לא מתאים, זה לא... זאת הרגשת החיים. זה המקום שבו כמה שכל שיהיה, הוא לא יוכל לשכנע, ובדרך כלל אם הוא יוכל לשכנע, אז הסוף של אותו בן אדם יהיה או מרמור, או מוסדות סגורים הרבה פעמים, כי הבן אדם מחק את עצמו לחלוטין. בסדר? וזה המקום הכי אותנטי שלא נוגעים בו. לא נוגעים בו לא רק כי אסור, אלא כי פשוט זה המקום שבגללו אלוקים ברא אותך. אני תמיד אוהב לומר, מודה אני לפניך, כולנו אוהבים לומר, אבל אני גם אנסה להסביר מה אני אוהב לומר בזה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אני עד לפני כמה שנים הבנתי שרבה אמונתך, אני מניח שגם חלק מכם הבנתם הכוונה, רבה אמונתך, הכוונה, רבה אמונה שלנו בך, הנה אתה מחזיר לנו כל יום את הנפש, אבל באמת מה שאומרים שם, זה אני מודה לך שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך ב... ובני אדם, רבה אמונתך בי, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כל בוקר אתה מחדש אומר למציאות, יאללה, מתחילים מחדש. אני נותן לחיים כי אני מאמין שהעולם הזה הולך ומתפתח. הנקודה הזאת, זה הרבה אמונתך. זה המקום שבשבילו אלוקים החליט לברוא אותך, אפילו שיש עוד אלפים בעולם ומיליארדים, כי הוא אמר, זה אתה. זה החידוש שלך. ופה אנחנו מגיעים לשלב הבא. אתה רצית מקודם לשאול משהו. אז אני יכול שנייה כדי שאני לא אשכח? אז בשביל זה דיברנו בשש, שבע, שמונה פעמים הקודמות לפורים, אם אני לא טועה, שמה שאתה אומר, אני אחזור על מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, מה שאנחנו עכשיו אומרים על הרגשת החיים זה מסוכן, כי אני בעצם גבטן, וכל הזמן אני בא לי להראות את עצמי, אז קודם כל אנחנו דיברנו בריחות מה זה גאווה, ואני אומר, לפי מה שאמרנו אז, התשובה היא, נכון, לא טוב יהיה להילחם בדבר שאתה מחפש שבגללו אתה מתגאה. הערכנו לדבר על זה שזה שאתה מתגאה זה ניסיון לפצות על משהו שאתה באמת מחפש אותו. אתה מבין? זה שאני מתגאה וכל הזמן רוצה להראות לכולם, דיברנו על זה כמה פעמים. זה שאני ילד קטן מראה לכולם את הנעליים שלו כל הזמן, זה בגלל שהוא צריך הרבה ביטחון, כי חסר לו. במובן הזה הרגשת החיים שלו צועקת אני מת לביטחון. הוא מתרגם את זה כגאווה, אבל לא פעם, זה באמת אפשר לשמוע, אם תרצה את השיעורים הקודמים, כי שם באמת הערכנו להסביר את זה, אבל לכן במובן הזה אני לא חושש ממה שאמרת, נכון, בהחלט הרגשת החיים היא לא מזייפת אף פעם, אלא מה? יכול להיות שאני אזייף באיך לקרוא אותה. זאת אומרת, אני לא אבדיל בין המקרה לבין העצמי. זאת אומרת, אני לא אבדיל בין הגאווה לבין זה שמה שאני מחפש, זה פשוט הרבה אהבה וביטחון, הרבה יחס, הרבה תחושה שאני שלם עם עצמי. דיברנו בעריכות הזה שככל שאדם חסר ביטחון, הוא צריך להשלים את עצמו כלפי חוץ. מה שאני באמת מחפש, ולכן כל הזמן אני שואל את עצמי אם מעריכים אותי, זה משהו שאסור לגעת בו. זה טהור לחלוטין. זה הרצון להיות משמעותי. אני לא יודע איך להיות משמעותי, בלי כל הזמן לעשות את זה על חשבון החברה, אז אני גם עושה את זה על חשבון החברה. בזה צריך, את זה צריך למגר. אבל הנקודה האותנטית שהיא הנשמה הטהורה, זה אמירה מאוד אמיתית שלי, שלי אני מכוון של האישיות שלי, שאני צריך הערכה. אני צריך להרגיש משמעותי. אני צריך להיות אהוב ואוהב. בסדר? וככה בכל המידות. גם אדם שכל הזמן כועס, אז זה רגע שחוזר. תשובה, נכון, אין טעם להילחם. הכעס, אבל עוד פעם, אני אומר לך דברים בקצרה שצריך לשמוע עליהם. אני חושב שדיברנו על זה 6 שעות או 5 שעות. לכן אני אומר, אבל אני נותן לך את הכיוון של החשיבה. הכיוון של החשיבה הוא שכן. הכעס במקורו, אין טעם ללחם בו. מה הכעס במקורו אומר? אני רוצה שדברים יתנהלו כמו שהייתי רוצה. אני רוצה שיהיה לי טוב. אני חוזר הביתה ואני רואה בלגן, אני מת שיהיה מסודר. הבעיה היא שאני מוציא את זה בכעס, במקום להגיד לילדים, בואו מתוקים, בואו מהר נסדר. אז הרגשת החיים שכל הזמן פוערת בתוכי היא אמיתית, היא הרצון שיהיה נעים וטוב. אלא מה? דרך הקיצור היא לכעוס ולחשוב שזה ייפטר. הפוך, זה רק יהיה מסובך יותר. אבל, בסדר? אבל קיצור. השורש העמוק זה, קראנו לזה הרצון לחיות, הרצון לחיות טוב, הרגשת החיים, לחיות ולהרגיש מתקדמים, מתפתחים. זה נקודת האמונה. נקודת האמונה מיד עולה לנו כאילו הנקודה שאנחנו צריכים להאמין בשכל. לא, נקודת האמונה הכוונה זה נקודת המפגש עם אלוקים. זה שם אנחנו נפגשים עם מה שאלוקים הוא בסך הכל. בסך הכל אני מתכוון בהגדרה הנקייה, אלוקים חיים. נותן חיים. וממילא אנחנו רק רוצים לחיות, לחיות, לחיות. בדרך אנחנו עושים שטויות. אנחנו מתרגמים רצון שיהיה לנו טוב, מתרגמים לכעס. אנחנו מתרגמים רצון להיות משמעותיים לגאווה. אבל הרצון להיות משמעותי, שהדברים ינהלו כרצוננו, שילכו טוב, זה רצונות גבוהים מאוד. בסדר? ועכשיו לשאלה השנייה.
אפשר.
כן, כן, אפשר, אפשר.
יש לרמב"ם, האם השכלי, זה פחות מה שאימדתי, במשך חלקי הנפש יש את השכלי, ויש את ההגלה בין החומר לבין השכל. אתה אמרת שזה אותו דבר. אתה מבין? אמרתי נכון? השכלי, ואחר כך החלוקה בין החומר לבין השכל, השכל.
אתה אומר שהשכלי והשכל זה... כן, אז אני ככה אני מבין, אבל אני יודע שיש כאלה שלא אומרים ככה.
כן, כי נתת דוגמה שאני חושב שהיא הפוכה, נתת דוגמה של הבעל תשובה, שהוא אומר שעל פי השכל, מה שאנחנו עושים לתשובה, כן, אין לי, אני יכול לטוס לארגון, יכול ללמוד, אני יכול לעשות הרבה דברים אחרים, אבל יש לו את הרגשה פנימית, שאם אני מבין, אני צריך להבין מה עם חמישת חלקים האלה ללמוד אותם,
לא, 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 זה לא החלק המרגיש, מה פתאום? החלק המרגיש גם הוא חלק בנפש. אנחנו מדברים פה על הרגשת החיים, זה משהו שהוא לפני החלק. החלק המרגיש ברמב״ם דרך אגב, זה חושים בלבד. הרמב״ם שהוא מדבר על החלק המרגיש, אז הוא אומר ראייה, שמיעה, הוא מדבר על חמשת החושים. החלק המרגיש זה שאני ממשש, אני מרגיש, אני רואה, אני מרגיש דברים. ודאי שהוא לא מתכוון להרגשה הפנימית הזאת. וההרגשה הפנימית, ההרגשה שאתה מדבר עליה עכשיו, נעים לי, לא נעים לי, הרמב״ם יכניס את זה למידה מאולי, שזה החלק השלישי. מעל זה כמו בערך להגיד, זה כמו שהגזרה של התפוח הוא מעל העץ. הרי הוא לא מעל העץ, כוונה, אבל ממנו הכל, הכל יונק ממנו. כל הדברים האחרים זה התפרטויות שלו. בסדר? טוב, אז בואו נמשיך. עם כל החשיבות של הנקודה הפנימית הזאת, יש לנו, שהיא הנקודה האותנטית שהופכת את האדם למיוחד, אם אתם מבינים למה, היא נקודת היש שבו, יש לנו בעיה. מה הבעיה? שקשה מאוד, ובמיוחד היום, היום זה לא בתאריך הזה, אלא בתקופה הזאת, להיות קשוב לנקודה הזאת. למה? כי אם אתם אוחזים את הדברים, אז כי הנקודה הזאת דורשת עצירה, הקשבה, התבוננות, ואחרי זה בסופו של דבר גם הרבה אמון לבנייה עצמית וייחודית. אני אסביר למה. מאידך השכל שהוא מנותק, הוא יכול להיות מנותק מעצמי ולהיות נחלת הכלל כולו. אני אסביר שנייה בדוגמאות כדי שהדברים יהיו מוכרים וברורים. כולנו למדנו 12 שנה את אותם תכנים. מכיתה א' עד י' ב'. נבחנו את אותם מבחני בגרות, למדנו בערך את אותם מקצועות, יפה מאוד. השכל יכול לבנות מערכות. נכנסתי לכיתה א', אני יודע איפה אני אצא עוד 12 שנה. וכולנו, 30 אנשים בכיתה, שברור שכולנו עם כישרונות שונים, נמצאים באותה מערכת. זה לא בנייה של הנקודה הזאת. זה, כמו שאמרנו, כוחו של השכל, שאומר אני צריך לבנות מערכת, אני לא יכול עכשיו להיות קשוב לכל אחד ולרצונותיו, מה נעשה? נבנה מערכת שהיא לכאורה טובה לכולם, ואז 40 אנשים נכנסים לכיתה, 6,000 לאותו בית ספר, מיליארד תחת אותו משרד חינוך. אבל אם אני פתאום מרגיש במערכת שוואו, זה לא, כמו שאמרנו קודם, זה לא אני, זה לא מתאים לי. רוצים שאני אלמד 5 יחידות מתמטיקה, וזה פשוט לא הנפש שלי. אז פה אני, מה אני מחייב פתאום? עצירה. זה בעצם חידוש. אז מה אתה כן רוצה? רגע, אני צריך עכשיו להקשיב. מה אני באמת כן? מה מתאים לי? והעצירה הזאת, אם אני אלך איתה, היא גם תחייב אותי בסוף למה? לחידוש. ליצירת מסלול שאני מייצר אותו, וזה דורש גם המון אמון. כי כשנכנסתי לכיתה א', אני יודע איפה אני אצא עוד 12 שנה, אבל כשאני החלטתי פתאום לחדש חידוש שהוא אני, אז אני הולך לבנות את הדרך הזאת, מה? לבד. אתם מבינים, חבריה? ולכן קשה מאוד להקשיב למקום הזה. כי כל המערכות הן מערכות שמתאימות לכולם, ואז אני לא צריך לעשות כלום חוץ מלהיכנס אליהם, ולצאת כמו שמכניסים מצה לתנור, ויודעים שעוד כמה דקות מה יצא בדיוק. משם יצא המוצר המוגמר. אבל אם אני פתאום מרגיש שזה לא הנקודה, אני אצטרך לבנות בעצמי. ולא רק זאת הבעיה, אלא עצם זה שאני ארגיש שזאת הנקודה, זה דבר שדורש עצירה. גם בלי עצירה אני מרגיש, וואו, זה לא מתאים לי, זה לא כיף לי. אבל להחליט, אז מה כן? מה הכישרון שאתה מרגיש שלא ממוצא? מה אתה כן יכול לעשות איתו? זה דורש עצירה. התבוננות. אני נכנס לישיבה, באופן טבעי מה? כולם לומדים את אותם תכנים. למה? כי יש פה אמירה אמיתית שכך אפשר לגדול. דעקה שיש פעמים שבן אדם תוך כדי מגלה שזה לא מתאים לי. זה פשוט לא, זה לא, אני לא מתחבר, לא שייך, לא הולך. רגע, אז זה שהוא ירגיש שלא הולך, הוא יכול להרגיש גם שהוא הולך בבית מדרש סתם בלי לחשוב. אבל לעצור, אבל כדי להבין מה לא הולך, ומה, למה? כי מה חסר לך? מה הכישרון שאתה לא ממצא? מה אתה כן רוצה למצות? זה דבר שחייב אותי מה לעשות? לעצור שנייה. לשאול רגע, מה הנקודה? מה מפריע לי? למה זה לא הולך? מה אני כן רוצה? וכשאני אגע למסקנה מה אני כן רוצה, עכשיו זה יחייב אותי גם בבנייה עצמית, באיזשהו סלילת מסלול שאני המחולל אותו, אני הבורא אותו, אני כמעט מדמה לאלוקים באותו זמן. וזה דבר לא פשוט. הרבה יותר קל להיכנס למערכת ולתת לעצמי לנוע עם המערכת. לעשות את מה שאומרים לי, לגמור את הבגרויות, ובסופו של דבר, לדעת שעשיתי. אבל אם אני מנסה להיות קשוב, אני מרגיש שאני מפספס, זה לא אני, משהו פה מעוך לגמרי. כי אם אני לא יהיה קשוב למקום הזה, אני אוכל במקרה הטוב להיות שנים מרגיש שאני עושה דברים ואני לא לגמרי שלם איתם. במקרה החמור יותר, אני ארגיש שאני כל הזמן נמצא במעיכה פנימית ואולי אפילו במלחמה. הרי כשבן אדם הולך לבחור מקצוע, אז הוא צריך תמיד לעמוד בפני שאלות, אני קורא להם בשכל, כי הם נחלת כל העולם. דהיינו, יש פרנסה מהמקצוע הזה? זה למשל שאלה? שאלה אמיתית. אבל עוד פעם, אתם שמים לב שזאת שאלה שכלית, שאני צריך עכשיו לענות עליה, אבל השאלה הזאת היא שאלה ששני מיליון אנשים יצטרכו לענות עליה. זה שאני אבחר ללכת למשהו שכל העולם יכול לענות עליו, להגיד כן, אלך לכן למקצוע המכניס, לא אומר שנגעתי איפה, באותה נקודה אותנטית. הנקודה האותנטית תחייב אותי לשבת ולשאול, רגע, מה מתאים לי באמת? וגם אם אני רוצה מקצוע המכניס, מה במקצועות המכניסים? הרי אנחנו בדרך כלל רגילים עוד פעם לנוע לפי המערכות. זה מתחיל ב-12 שנות הלימוד, נמשך אחרי 12 שנות הלימוד, ואחרי זה גם במציאת עבודה יש את השמות הרגילים, שאנחנו אוטומטית יודעים לענות עליהם. תשובה. ישאלו אותנו מה נחשב מקצוע רציני, מיד נגיד מה? רופא, מה עוד? עורך דין, מה עוד? מהנדס, יפה, שלושה. אז אני בלי לחשוב פעמיים, אני רוצה להיות רציני, אז אני הולך ללמוד איזושהי הנדסה מסוימת. בלי לשים לב, ייקח לי שנים להבין שיכול להיות שאני לא מצליח לגעת בנקודה. יכול להיות שנגעתי בול. נכנסתי לאותה הנדסה או לאותה רפואה וזה בול אני. אבל תראו איך התשובות האלה הם, השכל אופף אותנו כי הוא יכול להיות נחלת כלל, נחלת מיליונים, כי הוא מנותק מהאני, אם אתם עכשיו מבינים איך הכל מתקשר, ולכן זאת שאלה שכולנו צריך לענות, נגיד את המילה נחשב, מיד נדע מה לענות, אבל האם אני אוכל לייצר שם יצירה עצמית? אני אוכל להרגיש שאני המייצר? זה יהיה רק אם אני יושב ושאל את עצמי, רגע, מה אני רוצה? מה אני מחפש? מה ענייני? למה אני מרגיש לא טוב במה שאני עושה? למה הרגש הזה שאמרו לי לא להתייחס אליו, אבל הוא חוזר וחוזר, כנראה שהוא מאוד אמיתי וטהור. וואו, ליצור שינוי? איזה פחד אלוקים. כי זה אומר לבנות את המקצוע החדש שאותו אני רוצה לעשות. ולא בהכרח שיש לו שם, כי זה לבנות איזשהו, אתם מכירים את הביטוי הזה, האדם עושה את התפקיד? אני יכול להיות במקצוע ולעשות כל הזמן את המקצוע כפי רוחי. זה אדם שמייצר, אבל זה לא פשוט להיות האדם שיודע שהוא רוצה להיות משהו שהוא לא מוגדר, והוא פשוט הולך לייצר את זה. מובן? נביא עוד דוגמה אחת. דיברנו על מקום עבודה, דיברנו על לימוד תורה. אכן באמת, כשאנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו וקרב אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אז באמת הפשט הפשוט, אפשר להבין, תן חלקנו בתורתך, הכוונה ריבונו שלם, תן לי איזשהו חלק שאני אזכה ללמוד, ויהיה לי איזשהו חלק בתורה גם. אבל באמת ותן חלקנו בתורתך, הכוונה ריבונו של עולם, תן לי שיהיה לי את החלק שלי. תן לי שיהיה לי איזשהו חלק שהוא שלי. שזה האותנטי שלי. זה מה שמיוחד בי. זה הנקודה שבה אני חזק. כי אם לא, אז אני אהיה עם כולם. אני אלמד את אותם שיעורים, וכמו כולם אני אלך להיות רם פה או רם שם, שוב לפי השמות. כמו שאני אגיד לכם מקצוע נחשב, מיד תדעו מה שלושת הנחשבים. אני אשאל אתכם מה עושה בחור שעזב ישיבה אחרי 10 שנים, מיד תגידו לי שלאן הולכים? הוראה, נכון? להיות רם בישיבה תיכונית, תיכורה, והכל כבר סגור, ואני בלי לשים לב יכול שנים להיות ולא לשאול את עצמי, רגע, זה אני? שם אני ממצא כוחות? אני מחדש? לא צריך להיות מהפכן. לא כולם צריכים להיות הרב זצל ששינה את העולם. לא כולם צריכים להיות הבעל שם טוב, וגם לא כולם צריכים להיות, אני לא יודע מי, תגידו את כל השמות של המהפכנים הגדולים. אבל כן להיות אנשים ששמים לב שבאורך החיים שלהם הם נכנסו למקום והם לא תבעו אוטומטית במסגרת. שזה יהיה רק על ידי שאני אשמור על קשר עם המקום הפנימי הזה, ואני אפסיק לקבל את זה שרגש הוא דבר שלא סומכים עליו, אלא אני אבין שרגש חוזר, והרגשת חוסר נעימות לקום כל בוקר לעבודה, היא רגש חוזר שאומר כנראה שאתה לא במקום שלך. וצריך לחשוב מה לעשות. כמו שלמשל, אני אוהב לשאול, אם אני הייתי אומר לכם, אתם רוצים לבנות בית תורני, נכון? תזרקו לי דוגמה, מה זה בית תורני? מה עולה לכם יד? בלי טלוויזיה, מה עוד?
ספרייה.
ספרייה. אתה הפתעת אותי, כי אני רגיל לספרייה. אבל בלי טלוויזיה, אוקיי, מה עוד? האינטרנט חסום, סליחה, זו התשובה השנייה, אז בלי טלוויזיה אותו דבר. מה עוד אפשר לצייר? אוקיי. ככל שהציור יהיה יותר טריוויאלי, כמו ספרייה, שזה נפלא, וזה כנראה נכון. אבל בלי לשים לב, אני יכול להיות שבוי בזה, ובזה הוגדר הבית התורני. אשתי תדע שאני תורני, ולכן בסדר ערב היא כנראה תהיה לבד בבית, כי תורני זה להיות בסדר ערב בישיבה. אבל רגע, אני אומר, אתם יודעים כמה אפשר לחדש במושג תורני בבית בישראל? למשל, להגדיר שבית תורני זה בית שיש בו הרבה שמחת חיים. בית שאין בו ביקורת, למשל. בית שבו, לפני שנכנסים הביתה, תמיד משאירים את הצרות בחוץ, מנסים. לא הכוונה שכולם חוזרים שמחים. בית נורמלי זה בית שבו גם חוזרים עצובים. כוונה, אבל לא מוציאים את זה על כולם, אלא עובדים על זה שבבית שבו התורה היא עיקר, אסור להביא את כל הכעסים בחוץ. נכון? זה כתוב בתורה. אתם יודעים איפה זה כתוב. זה כתוב בנקודה האותנטית שבה, שאנחנו בני אדם קודם כל. הנה, דוגמה. אתם מבינים? ואז אם אני מפסיק להיות משועבד, ואני שואל את עצמי, רגע, אני עכשיו רוצה לבנות בית עם זוגתי שתחיה. ואני רוצה שהבית הזה יהיה בית נעים וטוב. מה אני רוצה להכניס שם? וואו, עכשיו יש אינסוף מה להכניס. זה בגלל שאני לא מיד נכנס למסגרת, אלא אני מחולל את המסגרת ושואל את עצמי מה אני רוצה לצעוק שם. אני רוצה לצעוק שם, זה ההרגשות הכי עמוקות שלי. שאני פתאום מצייר לעצמי בית, וואו, בית שבו אף פעם לא כועסים. אז גם אם זה כמעט לא ניתן להשגה, אבל הנה, בוא נגדיר את זה כתורני. ואז נשקיע בזה. נעמול על זה. אנחנו לא מיד נגיד, הנה, יצאנו ידי חובה, כי יש לנו ספרייה. הדוגמה השלישית שאומרים חוץ מאינטרנט חסום, זה שולחן שבת. מציירים כזה שולחן שבת, שזה דבר יפה ונפלא. אבל גם שולחן שבת, כשאתה תמיד מצייר שולחן שבת, ומיד שולחן שבת הכוונה, זה שולחן שיש בו דברי תורה, אז יכול להיות שאתה איבדת מיד מה? המון דברים אחרים שאפשר לעשות בשולחן שבת. כמו למשל, אבא שהוא, מה זה אף פעם לא עייף? כי הוא תמיד ישן ביום שישי בצהריים. וגם אימא כזאת, והבית הזה שרים עם הילדים ורוקדים ושמחים, ויש בו גם דבר תורה. אבל פתאום שולחן שבת זה לאו, תורני, זה לאו דווקא. וככה הגדרות מתרחבות, 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 והכל מתחיל מהשאלה הזאת, האם אנחנו, בסדר? שמים לב למקום הזה, או לא. בואו ניתן שנייה עוד דוגמה אחת מהחיים, להראות כמה האמירות השכליות הן יכולות לכלול את כולם, והן הכי קלות להשגה בלי שום צורך לעצור, אבל אם נעצור נגלה שה... אם נשאל כל אחד מאיתנו, מה נשמע? מה תהיה התשובה? ברוך השם. יפה. יש מי שיגיד בסדר, ויש מי שיגיד ברוך השם בסדר. כמה אנשים שאומרים ברוך השם בסדר הם ממש לא מרגישים ככה? יש דבר כזה? או שפה אין דבר כזה? יש דבר כזה, נכון? תשאלו ילד למשל, אני אוהב להגיד את זה תמיד, תשאלו ילד תמיד כשהוא יוצא מגן, איך היה? תשובה? כיף. בסדר, כיף, בסדר. כל העולם יכול להגיד את אותה מילה, כולנו נגיד ברוך השם בסדר. כי להגיד ברוך השם בסדר, זה בכלל לא לדבר מפה. זו אמירה מושרשת שכולנו אומרים אותה. השכל יכול להיות נחלת הכלל וכולנו נמצא את עצמנו שם. כדי לדבר עליי, אני צריך קודם כל לעצור. לדבר עליי זה עולם פנימי עמוק. זה חידוש שלי. אתם מבינים מה שאני מנסה להראות מהעניין הזה? זאת אומרת שהשכל יכול ליצור מסגרות ומיליונים יגידו את אותה מילה, את אותה אמירה, יתפללו את אותה תפילה ואף אחד לא יתפלל. או יגידו ברוך השם ולא יתכוונו למה שהם אומרים. ילמדו שנים וכל הזמן ילכו קרוב לעצמם, אבל לא בתוכם באמת. וזה הכל מתחיל מהמקום הזה שאני מבין שהשכל גדלותו היא שהוא מנותק. קטנותו היא שהוא מנותק. כי קטנותו עד עכשיו בשיעור הקודם זה היה שלכן הוא לא יכול להשפיע בהחלטה, לא קורה כלום. אבל עכשיו מתברר עוד נקודה שקטנותו בגלל שהוא מנותק, זה שהוא יכול להיות מה זה חיצוני לכל העולם. ולכן, סליחה, הוא יכול להיות, בגלל שהוא חיצוני, הוא יכול להיות להקים הערכות אדירות של מילים, כמו ברוך השם בסדר. העוד דוגמה שאני אוהב להביא, תשאלו ילד, ירא שמיים כמובן, וככל שהוא יהיה יותר תורני, יגיד את זה יותר בדבקות. ממה אתה מפחד? מה בדרך כלל ילד יגיד? מהשם, ואז הוא יזכר שגם מאבא ואמא הוא צריך להגיד. אבל באמת ממה הילד מפחד? כשהוא יקום בלילה לאבא שלו, יגיד, אבא אני מפחד, ממה הוא מפחד? מכלבים, מחלומות, ממפלצת, מגנבים. הוא לא מפחד מהשם, סליחה שאני אומר, ומאבא ואמא בדרך כלל יותר. לא, בגיל הזה הוא עוד מפחד. ולכן, אבל להגיד את זה הוא ידע להגיד. כי השכל יכול לשבט מערכות, לשבט אנשים למאות לאלפים ולמיליונים. כולנו נגיד ברוך השם בסדר, כולנו נגיד ממי אנחנו מפחדים. כי ההרגשה האותנטית היא ייחודית. בגלל שהיא ייחודית, היא דורשת עצירה והקשבה. ואם אני אעצור ואקשיב לה, אני גם אצטרך להתחיל לבנות חדש. לבנות חדש עוד פעם, אין הכוונה לפרק מסגרות. לבנות חדש הכוונה פתאום לשאול את עצמי רגע, אז מה? איך אני רוצה לבנות את הסדר היום שלי, שיהיה בו גם איזשהו 20 דקות או 30 דקות, שזה הנקודה ששם אני מרגיש שאני עושה באמת את מה שאני טוב בו. לא צריך לפרק מסגרות, חס וחלילה. אבל להתרגל לחיות ככה, ואז גם כשאני אגיע הביתה, ואני אשאל את אשתי, מה אנחנו רוצים שיהיה בבית? אז לא מיד נגיד, מה הבעיה? הכל מצוין. הבית תורני, בספרייה, הכל בסדר. או הזוגיות, אמרו לנו שזוג משקיע, זה זוג שמה עושה? יכול להרשות לעצמו מלבד, רק לטפל בילדים, מה הוא גם מעז לעשות? לצאת למשל, מה לעשות? לשחק? איזה משחק? מה? סנוקר? לא יפה, ידעתי שפה התשובה תהיה אחרת. בדרך כלל כששואלים על משחק שאפשר לשחק בערב, אז אנשים, לפחות ב-10 מקומות אמרו לי, רמי. עכשיו, כשאומרים את הרמי, זה הכוונה כי כאילו, כשאני החלטתי להיות משקיע, מה אני הולך לעשות? לקנות רמי. רגע, זה טוב, זה מצוין שיהיה רמי, זה משחק נפלא. באמת משחק נפלא. אבל שים לב, כשאתה מיד חושב במסגרת, אתה נתקע. כי אתה גם יכול לשחק סנוקר. אני כבר לא יודע, אני לא רוצה להגיד כן מה שאני לא מכיר. אבל אתה מבין, אפשר להתרחב, אפשר לעשות דברים ולפתח את הזוגיות לאינסוף. אני אביא עוד דוגמה אחרונה ובזה נסיים. דוגמה שעם בנות אני אוהב לדבר איתה המון, אבל זה בנוי על אותה נקודה. המון פעמים שבית מסוים קשה לו עם איזושהי התנהלות מסוימת, אנחנו נרגיע את עצמנו בזה שכולם עושים, אז זה בסדר. למשל, הדוגמה שלכן אני אוהב לדבר איתה עם בנות, זה מה שהיום קורה ביחס לזמן שבו הנשים נמצאות מחוץ לבית, כחלק מהתנועה שהיום קיימת, שגם האישה תעבוד עד 4, 5, 6, מה הבעיה? וגם כשמרגישים שבבית העסק לא טוב, כי לילדים קשה, זה נראה מוזר, הרגשת הלב הפנימית כל הזמן אומרת משהו מפוספס, משהו מפוספס, משהו מפוספס, משהו מפוספס, 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 מפוספס. אנחנו נגיד, טוב, זה רגש, ואנחנו הרי כבר בוגרים, אנחנו אנשי השכל, אז אנחנו ננסה להרגיע אותו, ואמרנו, זה שקר, זה נורא והיום. את הרגש החוזר לא מרגיעים, הרגש החוזר אומר, משהו פה מעוות, וזה נכון. אלא מה? מה ירגיע אותנו הרבה פעמים? הנה, כולם כן מסתדרים, אז למה אנחנו כאלה מוזרים? למה אנחנו צריכים לצאת שלושה ערבים בשבוע? איזה חברה שלך יוצאת שלושה עם בעלה שלוש פעמים בשבוע? איזה חברה שלך מקפידה על זה שכל הארוחות תמיד יהיו בבית בשבת ולא להזמין אורחים או להזמין את עצמנו לאחרים? אבל אני מרגישה, תגיד האישה או יגיד הבעל, יגידו הילדים שאנחנו רוצים להיות, אבל כולם עושים ככה, מה הבעיה? הכולם עושים ככה, מה הבעיה? זה בעיה גדולה, כי זה דברים שהעולם מסתדר איתם, וזה נכון, זה כנראה לא רע, אחרת בתי הספר היו מתפרקים עם מיוראים. וגם בערכות כל הזוגיות של כל האנשים היו מתפרקות. אבל זה נכון לכלל. לך יש נקודה שבגללה אלוקים ברא אותך. איתה לא מתווכחים. אליה מקשיבים. זה כמו כמעט לכבוש נבואה. שמי שכובש חייב מיתה. אז אני לא בא עכשיו לאיים עליכם ולהגיד, תדעו לכם. חייב מיתה זה כמו בעץ הדעת. חייב מיתה הכוונה זה הדרך להתחיל למות. זה הדרך בעצם לאבד את המשמעות העמוקה של החיים שלך. להיות כמו כולם, אתה תהיה. דיברנו בשיעור, אותו שיעור אמרנו, לא יגעת ומצאת, אל תאמין, נכון? אז אמרנו, יגעת ולא מצאת, אל תאמין, אני מבין. אל תאמין, אז הרבי מקוצק יגיד, אל תאמין שיגעת מספיק. ואנחנו נגיד, נאמר, יגעת ולא מצאת, אל תאמין, כאילו אל תתייאש. נגיד, אפשר להסביר ככה, תמשיך לחפש. אבל אם לא יגעתי ומצאתי, אז למה לא להאמין? מצאתי. מה הסברנו? זה עכשיו מבחן. מה הסברנו? שאולי מצאת, אבל לא מצאת משהו שחיפשת. מציאה יכולה להיות בשתי צורות. כשאני איבדתי משהו, לא איבדתי משהו, אז המציאה באה בעסק הדעת, נכון? לא איבדתי משהו, פתאום הלכתי, ראיתי, אי, 10 שקל. אז לא חיפשתי, מצאתי. מציאה של מישהו אחר. אבל כשאני מחפש משהו שאני איבדתי, אני חייב לחפש אותו, הוא לא יבוא בעסק הדעת. עליו אותו מחפשים. לא יגעת ומצאת, אל תאמין, דהיינו, לא מצאת משהו שחיפשת, מצאת משהו שכל אחד יכול למצוא. אתה תחיה עם אשתך בסדר, והילדים שלך ישרדו בבתי ספר, וגם ישרדו מצוין עם אמא, עם אוכל במיקרוגל, ועם אמא שחוזרת מאוד מאוחר, ואין לה כוח יותר לילדים שלה. כולם ישרדו. אנחנו גם נשרוד עשרות שנים במסגרות וגם בעבודות. תשרוד, נשרוד. השאלה אם אנחנו נמצא משהו שאנחנו מחפשים, או שנמצא את מה שכולם מוצאים. וזה נקרא לא להאמין. כי זה, אל תאמין, כי כנראה לא חיפשת משהו שבאמת רצית. נסיים ונסכם. הנקודה מבחינתנו, מה שרצינו לחדש בשיעור הזה, השכל הוא באמת בעל היכולת לנווט. בעל היכולת להיות מבחוץ. בגלל זה, כמו שאמרנו, הוא כמו שאנחנו אמרנו בפעם הקודמת, הוא מאבד את היכולת להשפיע, ומאידך, והשיעור הזה יתחדש לנו, הוא גם יכול להפוך להיות אמירות כלליות, מסגרות כאלה, דברים שצריך לומר, מה שכולם עושים, וככה המערכת בונה את עצמה, כי באמת המערכת לא יכולה לאפשר לעצמה, מערכת חינוך לא יכולה למשל לאפשר לעצמה, לבנות מערכת שבה בונים תוכנית לימודים כל אחד לפי הרגשות הפנימיות שלו. איך אפשר לבנות ככה מערכת? איך אפשר ללמד זוגיות? מדריכי חתנים ילמדו זוגיות לפי מה שבא לך. הרי צריכים לבנות איזושהי תוכנית שכולם צריכים לשמוע אותה. אחרי זה אתה תבנה כבר את התוספות. במובן הזה השכל נצרך כדי לבנות מערכות. מי שנשאר שם הוא לא מוצא את מה שהוא חיפש, אלא הוא מוצא את מה שכולם מצאו. וכמו שאנחנו הוספנו הפעם, וזה אולי הדרך באמת להתחיל לאבד קצת את חדוות יצירת החידוש והחיים. את המפגש עם המקום הכי עמוק בך, הכי אותנטי בך, שהנקודה המרכזית שרצינו לחדש, שזאת הרגשת החיים, שאיתה פחות מתווכחים, אלא יותר מקשיבים ועל פיה מתנהלים. והשכל משרת חדוש. אותה. זהו, נעצור בזה. תודה על ההקשבה, רבותיי.
תודה רבה.